עוד יותר, יוצרי התוכן של ישראל.
נסעתי לבאר שבע לשבוע, נפרדתי ממנו פעם ראשונה לשבוע, ואני לא אשכח את זה, ביום שהייתה בחורה, חזרתי הביתה בלילה, ואיך שאני פותחת את הדלת, אני שומעת אותו ככה מהחדר, מתעורר בלילה וצועק, אבא, עכשיו, וואי, ואני ישר התחלתי לבכות, אתה יודע, כי הוא לא היה מתעורר וצועק אבא עד אז, הוא היה ישר אמא.
היי. וברוכים וברוכות הבאות למעבדה להגשמת חלומות, המקום בו לומדים איך להגשים חלומות. את האורחת שלי אני אוהב הרבה לפני שזה היה אין לאהוב אותה, בגלל תפקידה כגברת מימי בלום בסדרת הילדים המצליחה קרמל. תפקידה אבי זכתה גם בפרס השחקנית הטובה ביותר בפרסי הטלוויזיה לילדים ונוער בשנת 2022. אני עוקב אחריה הרבה מאוד שנים עוד מהשתתפותה בתוכנית הנונסס קומי קומי, שניתן למצוא ביוטיוב, בו היא מתחה וטרללה אנשים סקנים ברחובות רמת גן. גם מתפקידיה בסרטי הקולנוע סימה וקנין מכשפה ואהבה קולימביאנית, ובסדרות הבורר, שם גילמה את נומי כפית המיתולוגית והקלטית, ובסדרות בובות, חצויה, כאן גרים בכיף, חברות, שוסטר ושוסטר, ועוד הרבה סדרות והצגות בהן השתתפה. בימים אלו אגב היא מופיעה בתפקיד הראשי של ההצגה החופש של ג'קי בתיאטרון בית לסין, ורצה עם מופע הסטנדאפ שלה, יאללה בלבן, ברחבי הארץ. אבל למרות שהרזומה שלה מאוד 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 ארוך וכולל הרבה מאוד תפקידים, גם קטנים וגם גדולים וגם קבועים וגם עורכים, נדמה לי שתהליך ההגשמה העצמית שלה התבשל במשך שנים על אש קטנה, אבל אולי אני טועה, מיד נברר. לאורך השנים היא דיברה לא מעט על קריירת המשחק שלה, על חיבתה לנשנושים בלילה אחרי הצגות, על ההחלטה לעמוד על הבמה כסטנדאפיסטים, וגם על ההורות המאתגרת והמתנגשת לפעמים עם הגשמת חלומות. אבל אותי מעניין לגלות מה מסתתר לה ברשימת החלומות. שלום ללירית בלבן.
שלום, וואו, אני בשוק מהפתיח המלהיב הזה. קודם כל, אני רק רוצה לתקן כמה שאלות. זה לא קרמל, זה קרמל.
אני יודע, אני יודע, אני גם חבר טוב מאוד של מאירה, והייתה פה בפודקאסט. אני מצטער. אבל השם של הסדרה הוא קצת מאפן.
אבל תשמע, זה...
כאילו, למה לא לקרוא לזה מיצי?
אני אגיד לך למה, כי קודם כל הייתה למאיר הסיבה.
אני יודע,
למה היא קראה לה חתול לזה ככה, והיא הלכה עם זה, אפילו שזה באמת בעייתי ולא מתנגן ולא זה, ובכל זאת זה, אתה יודע.
אני לא היחיד שמתבלבל.
אם זה טוב, זה תופס, גם עם השם.
ברור, לא, אני גם לא היחיד.
אתה לא היחיד.
כולם אומרים.
ממש, לא ברור, וגם כותבים את זה עם קוף.
קרמל, קרמל, נכון.
הם כותבים קוף ולא עם כף.
אז טעות ראשונה תיקנת אותי, בבקשה. אני מסתער מאירה, אני מתנצל, אני באמת, אני יודע שאומרים את זה, אני פשוט...
תיקנו, תיקנו את הטעות. ודבר שני, יש עוד הצגה שאני משחקת היום.
בבקשה.
שנקראת בעלה של אשתי.
בעלה של אשתי.
יש שזה עם דוב נבון וגיא לואל. הצגה מקסימה, מצחיקה מאוד מאוד מאוד.
אוקיי,
זהו.
אז תיקנו, וזה. אז אני אתחיל עם השאלה שאני שואל את כל מי שיושב כאן מולי, האם ידעת שכל זה יקרה לך כשהיית קטנה?
וואו, זו שאלה. אני חייבת להגיד שזה לא שידעתי, אבל באמת אם אנחנו, אפרופו חלומות, אז אני כן, אני בהחלט חלמתי את זה. אני חלמתי את זה מהרגע שהבנתי, וזה קרה שהייתי קטנה, שאני רוצה להיות שחקנית, אז חלמתי לא על, חלמתי על, על הדבר הזה, שאני חיה מזה, ואני מתפרנסת מזה, ואלו החיים שלי. ועדיין, למרות שחלמתי את זה, זה כל כך לא מובן לי מאליו, וכל יום מחדש אני, לפעמים, אני באמת, אני מודה לאלוהים, ואו פוחדת שכל זה ישמת מתחת לידיים.
כן, יש פחדים כאלה?
בטח.
באמת?
בטח. אנחנו בדיוק דיברנו על זה לפני, זה איזה מקצוע חזרי זה, ואתה יכול יום אחד פשוט פוף להיעלם, ו...
נכון.
ואז החזרה היא לפעמים קשה.
אני חושב שאת יודעת, אני דווקא אתעכב על הפוף להיעלם, כי לאו דווקא רק בעולם הבידור, בהרבה תחומים. אני חושב שמרכיב האישיות הוא חשוב לא פחות ממרכיב הכישרון.
אני בטוחה.
כי יש אנשים שנעלמים, בין אם זה בעולם הבידור, או בעולם ההייטק, או בעולם המשפטים, אחר כך אתה אומר, רגע, לאן הוא נעלם? כן, הוא לא כל כך אהבו אותו. יש פה גם עניין של אישיות.
אז יכול מאוד להיות, אני מסכימה, ובאמת אני חושבת שזה מאוד חשוב לי, אני משתדלת לעשות באמת את המיטב בקטע הזה, באמת להישאר גם שפויה אני בעצמי בתוך המקצוע הזה, וגם להישאר באמת בן אדם בתוך המקצוע הזה, אם זה קשור למערכות יחסים. אני לא זוכרת שפעם רבתי עם פרטנר על הבמה, או היה איזה משהו, אני באמת, זה אחד הדברים שהכי, הכי, הכי, חשובים לי בעניין הזה. אז אני יכול להיות שצודק? באיזשהו מקום.
אני חושב שאני...
אני מקווה שאתה צודק.
אז תגידי, אז אני חוזר לילדות. בכלל, זה לא שגדלת כאן במרכז בתל אביב, גדלת בקיבוץ, נכון?
לא, לא בקיבוץ, נולדתי בקיבוץ.
נולדת בקיבוץ.
אבל גדלתי בקריית טבעון.
קריית טבעון.
רוב בגרותי.
שזה עדיין רחוק מהמרכז, מהתעשייה.
כן, זה כמו קיבוץ, נגיד. כן. כן.
וכאילו, אז איך ילדה חולמת מממשת את דרכה לעולם התיאטרון והטלוויזיה?
קודם כל, אני חושבת שאתה יודע, זה לא שכל השחקנים הם תל אביבים. רובם אפילו לא. ודווקא כשאתה בפריפריה, אז איכשהו, אולי החלומות שלך הם אפילו, אתה יותר, יש לך איזו יותר אמביציה.
כן.
אני לא יודעת מאשר שאתה כבר פה, בתוך תל אביב, או גדל ילד בתל אביב, למרות שאני כל כך שמחה שהילדים שלי גרים בתל אביב, באמת, נולדו בתל אביב וגרים בתל אביב, זה אין מאושרת ממני על הדבר הזה, אבל אני חושבת, אתה יודע, אתה עושה את המסלול הרגיל, אני הדבר בוא נגיד, הציל את חיי, או לא יודעת מה, כיוון לי את הדרך, זה היה בחוג דרמה, חוג דרמה פשוט, במתנס, כאילו בטבעון, שבאמת, שהתחלתי אותו בכיתה ט', ועד היום חלק מהחברים בחוג הזה, הם שחקנים מקצועיים בעצמם, וזה היה חוג ששינה את החיים שלי, ואז אמרתי, אוקיי, זה התווה לי איזושהי דרך, ומשם כבר הלכתי ו... לא ראיתי בעיניים. זאת אומרת, מה זה לא ראיתי בעיניים? אתה יודע, ידעתי כבר שאני רוצה בצבא להתעסק במשהו כזה, ידעתי שאני רוצה אחרי הצבא, לא הייתי בלהקה צבאית או משהו כזה, אבל כן. הייתי באיזשהו גרעין נחל אומנויות, נגיד, זה היה מין דבר הזוי כזה, אבל גם התיאטרון הביא אותי לשם, כן?
ואז הלכת ללמוד משחק אצל ניסן נתיב,
נכון,
בירושלים.
נכון.
ובעצם, את יוצאת מבית הספר, ואז מה שנקרא מתחיל העולם האמיתי. זה כבר לא חממות.
זה קשה מאוד, זה מכה קשה בשבילי הייתה, כי בבית ספר, באמת בניסן, בכיתה, הייתי מאוד חזקה. כאילו, הייתי חזקה, הייתי נחשבת טובה וחזקה, ודווקא היו לי המון תפקידים דרמטיים וכזה. ואתה יוצא, ופתאום כל מיני חברים מהכיתה, זה מתקבל לתיאטרון כזה, וזה כזה וזה כזה, ואני כלום, ממש כלום. וזה היה לי ממש דיכאון, כאילו, קשה, לא, אתה יודע, וניקיתי בתים, ניקיתי חדרי מדרגות, עבדתי באמת, העדפתי את זה ממלצרות, אז פשוט, ואני זוכרת עצמי ממש מנקה אצל אנשים, בתים, ובוכה, כאילו, ממש, כאילו, כי אני אומרת, איך אני יוצאת מזה? מאיפה אני מתחילה? איך... ולאט לאט אתה מוצא, אני ממש לא בחלתי בכלום, כל תפקיד הכי קטן שהציעו לי, והכי, כל הצגת ילדים הכי, להיות בתוך דוב שאף אחד לא רואה אותך, עשיתי, וככה לאט 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 זה קרה.
איך לא נשברת? כי הרבה אנשים, את יודעת, נשברים.
אז היו לי רגעי שבירה, היו לי רגעי שבירה, בהחלט, והיו לי גם מתנות כאלה בדרך, אני יכולה להגיד לך מתנה אחת שקרתה לי, זה שירדן בר כוכבה, שאני עד היום אני מרגישה שאני חייבת לה את זה, למדנו ביחד בסדנה, עוד לפני ניסן נתיב, סדנה תיאטרון, ומאוד ככה התחברנו, ואז היא פגשה אותי איזה יום, אחרי הלימודים כבר, ואמרה לי, מה, ומה את עושה, וזה, ואמרה לי, תשמעי, אנחנו פותחים בדומינו גרוס, היה אז בצוותא, פעם בשבוע, מעבדת תיאטרון כזאת, שנקראת פגע וברח תיאטרון, תבואי, תעשי משהו, אמרתי לה, מה אני אעשה? אני אמרתי, לא יודע, תחשבי, תעשי מונולוג, תבואי, תופיעי איתו. ובאמת הלכתי ואיזה חודש בבית, לקחתי מונולוג של חנוך לוין, שבכלל של גבר, והפכתי אותו לאישה, ועבדתי עליו לבד, ובאתי, היה ערב, היה מפוצץ קהל, ובאתי ופשוט התאבדתי על המונולוג הזה, ועשיתי אותו, ואני זוכרת שבאותו ערב היו בקהל במקרה שירי לי דשא, שאחרי זה ממש בעקבות זה לקחה אותי להצגה שלה בתיאטרון חיפה, וזה פתאום חשף אותי לזה, ואז אני וירדן גם התחלנו לעבוד שם עם יעל לבנטל, ניתן לנו מן שלישייה כזאת, ולאט לאט, כשאתה עושה לבד, אז פתאום אני מבינה את זה עד היום, ואני אומרת הרבה פעמים לתלמידים שאני מלמדת, כשאתה עושה לבד דברים, אז זה יקרה לך, אל תחכה. אל תחכה בבית שיבואו תפקידים, זה לא יקרה.
כלומר, לא להיות פסיביים.
כן, תראה, אז גם לא היה את הרשת, לא היה אינסטגרם, לא היה טיק טוק. היום באמת אנשים עושים לבד, עושים באינסטגרם, בטיק טוק, יש את האפשרות הזאת. אז לא היה, אם לא היה איזה במה שאני יכולה להופיע בה, אף אחד לא ראה אותי, לא היה טיק טוק.
מצד שני, היום יש ריבוי טלנטים ושפע ותחרות. נגיד, אם היית מתחילה את הקריירה היום.
וואו, שאלה טובה, אני לא יודעת.
היית טיקטוקרית, את חושבת שהיית כאילו מצליחה להגיע לאן שהגעת?
אני אגיד לך את האמת, אני מאמינה שכן. אני מאמינה שאם אתה באמת רוצה משהו, ואם אתה באמת מוכשר במשהו, ואתה עובד בזה, ואתה... תראה, היום למשל עם המופע סטנדאפ שלי, אני לא מספיק עושה. אני לא מספיק, אני פשוט מזה שאני באמת לפעמים קצת מחלקת את ה... בוא נגיד את ההוגה, אני גם בתיאטרון, ואני גם בסטנדאפ, ואני גם... אז קשה לי, אני מאוד אוהבת לצלם סרטונים גם לטיק טוק, ואני, כשאני עושה את זה, זה בהנאה גדולה, אבל אני, קשה לי להגיע לזה, אני גם אמא וילדים, ואתה יודע, אז, אבל אם הייתי יותר צעירה, באמת בלי ילדים, ויותר ככה, עם עזוז, אני חושבת ש... שהייתי יכולה מאוד ליהנות מזה.
לא, אתה יודע, אבל העניין הוא, זה לא רק הכוחות, זה מחסום מבוכה. אני יודע שיש הרבה מאוד אנשים שאומרים לי שאתה באים להרצאות שלי, הרשימה, אומרים לי...
אבל תחשוב, יותר מזה לבוא, ואף אחד לא הכיר אותי, לעשות מונולוג של חנוך לוין, להפוך אותו מגבר לאישה, ולבוא אולי מפוצץ אנשים ולעשות, זה יותר מבוכה מזה? טיק טוק נראה לי הרבה פחות מביך, כי קודם כל אתה מאחורי מסך, אתה לא רואה את הקהל שרואה אותך. אתה לא רואה בזמן אמת.
כן.
אתה משדר את זה לעולם, מי שאוהב אוהב, מי שלא אוהב לא אוהב, וכזה עלה בבעלה. אבל לעמוד על במה ולראות את הקהל שאתה לא מכיר ואף אחד לא מכיר אותך ועושה קטע ומצפה שיצחקו או לא יצחקו, זה נראה לי הרבה יותר מפחיד, אני חייבת להגיד.
אני לא יודע, אני עדיין עוד לומד לעבוד עם הכלי הזה שנקרא טיק טוק.
לא, הטיק טוק מפחיד, בלי קשר טכנולוגית הוא מפחיד.
זה דווקא אפשר לפתור.
תלוי מי, תלוי מי.
ראיתי גם שברשימה שלך יש לך אינסטגרם וזה, נגיע לזה בהמשך. תראי, אמרתי בפתיח, ואולי אני באמת טעיתי בהבחנה, תתקני אותי ותדייקי אותי, שיש לי תחושה כאילו הקריירה שלך התבשלה לה כמו חמין לאט, לאט, באיטיות, עד למקום שהנה את מובילה עכשיו תפקיד ראשי בתיאטרון, ומופע משלך, והסדרה כמובן שהיא היסטריה מאוד גדולה, והנה האולפן כאן מאחוריה, זכוכית, ילדי כל עובדי ספוטיפיי עוד יותר הגיעו, כולל הבת שלי נוגה, היי, כדי לראות אותך, לא אותי כמובן, זה נכון אהב? ההבחנה הזאת היא
שהתבשלת
לאט?
כן, אני חושבת שזה נכון. האמת היא שאני חושבת שמהרגע שנכנסתי באמת לתיאטרון הרפרטוארי, נגיד, אז בגדול לא הפסקתי לעבוד בתיאטרון בעיקר, אבל מי סופר את התיאטרון, אתה יודע, זאת אומרת, סתם, אני אומרת את זה בהומור.
הקהל,
אומרת,
נכון.
בדיוק, אני אומרת, ברגע שהתחלתי לעשות טלוויזיה באמת, אם זה קומי קומי או אם זה דברים אחרים בטלוויזיה, אז באמת... זה קורה, ואני גם מאוד מרגישה את זה, ברגע שיש לי איזושהי סדרה שהיא באוויר, אז פתאום יש איזו מודעות יותר גדולה אליי, אבל תיאטרון, אני לא הפסקתי כמעט יום לעשות מהרגע שהתחלתי, היו הפסקות פה ושם, אבל תמיד איכשהו, זה היה בסיס מאוד חזק שהחזיק אותי גם.
כן.
אבל כן, הקריירה הטלוויזיונית לקח לה זמן.
את יודעת, כן. אפרופו, יצא לי לשוחח כאן עם לא מעט שחקני ושחקניות תיאטרון שישבו כאן, ובראשן כמובן יונה אליאן, ועוד
כן.
שחקנים ושחקניות מדהימים, וכולם מדברים על המחיר, והזכרתי פה בהתחלה את הילדים שלך, את המחיר שהגשמת החלום הזאת היא הרבה פעמים מתנגשת, אם זה להופיע בתיאטרון ערב וערב, אז את מאוד. לא נמצאת בהשכבה ובהקראת סיפור, ואיך מיישבים את הקונפליקט הזה?
זה קשה. זה באמת, כשהילדים קטנים, אז גם בדיוק כשבאמת הבן שלי הגדול נולד, אז בדיוק היה לי גם שם איזה תפקיד ראשי כזה בבאר שבע, ואני זוכרת היה לי, יש לנו כזה מונטאז', אתה יודע, שבוע טכני על הבמה, וזה היה בבאר שבע, והוא היה בן שנה ומשהו, ונסעתי לבאר שבע לשבוע, נפרדתי ממנו פעם ראשונה לשבוע, ואני לא אשכח את זה, ביום שהייתה בחורה, חזרתי הביתה בלילה, ואיך שאני פותחת את הדלת, אני שומעת אותו ככה מהחדר, מתעורר בלילה וצועק, אבא, עכשיו, וואי, ואני ישר התחלתי לבכות, אתה יודע, כי הוא לא היה מתעורר וצועק אבא עד אז, הוא היה ישר אמא. ואמרתי, זהו, שבוע לא הייתי פה, והוא כבר מתעורר ומבקש את אבא, וכמובן אבא היה אבא במשרה מלאה לחלוטין, אבל עדיין... זה כאילו, אתה יודע, זה קשה לאמא פתאום לעזוב ילד לשבוע בגיל כזה.
כן.
ובכלל, בערבים, כן, זה מחיר, אין ספק.
אז אני שואלת, את יודעת, גם לטובת המאזינים והצופים שלנו, שממש לא קרובים לעולם הבידור, אבל יכול להיות שיש מישהו שהוא הייטקיסט, או מישהו שהוא עורך דין, או כן, פרסומאית, והקריירה שלהם תובנית, איך?
נכון, אז הרבה פעמים אני אומרת לעצמי, רופאה זה יותר גרוע, רופאה זה באמת יותר גרוע, אני לא מבינה איך בכלל יש משמרות פסיכיות לגמרי, אז אני עוד במצב טוב, אבל איך, תשמע, קודם כל הם מקבלים אימא, שהיא עושה מה שהיא אוהבת, ושוב, זה אולי קלישה להגיד, וזה מה שתמיד אומרים, אבל זה באמת ככה, אני חושבת, והם לומדים לחיות עם זה, ויש גם אבא, אז...
אבל נגיד, את לפני פרויקט, את אומרת, תקשיבו, אני עכשיו נכנסת לארבעה חודשים, משמעות הדבר היא, אני צריכה את העזרה, תבינו אותי.
ברור, הנה, עכשיו למשל אני אמורה לעשות פסטיגל, השנה, זאת אומרת, הייתי אמורה להשתתף בפסטיגל האחרון.
שזה גם מטורף, שאת עושה פסטיגל בגילך הקשיש.
מטורף לחלוטין. ולמה קשיש? למה קשיש? החמישים של היום זה ה-40 החדש, אל תגיד. אני בשבילי זה, וואו, זה חוויה... מדהימה שאני מחכה לה ממש, אז זה היה אמור להיות עכשיו, אז בטח עשיתי שיחה לילדים לפני זה, אמרתי להם, תקשיבו, חודשיים, אני לא אהיה פה, אני לא אהיה פה חודשיים, ואני מבטיחה לכם פיצוי, אבל הם כבר למזלי קצת יותר גדולים, ויכולים להכיל את זה. אני לא יודעת אם הייתי יכולה לעשות את זה, כשהם היו יותר קטנים, כן. אני באמת לא יודעת איך עושים את זה, להיעלם לחודשיים. ההצגות בערב, הם למדו לחיות, שאני הולכת הרבה פעמים ב5:30, יוצאת מהבית, 6, ביי ביי, שם יותר קטנים, שוב, למזלים כבר גדלו, אבל גדלים לזה, אתה יודע, אני תמיד אומרת לעצמי, יש ילדים שגדלים למציאות יותר קשה.
נכון.
אז כל טוב.
בוא נדבר רגע להצגה החדשה, בבית לסין.
ברור.
החופש של ג'קי, ספרי להצגה, לתפקיד.
בדיוק שני הילדים שלי היו אתמול בערב בהצגה, וזה היה ככה מאוד מרגש.
אישרו?
אישרו, מה זה אישרו, חבל על הזמן. זו הצגה מאוד מאוד מרגשת מבחינתי, כי קודם כל זה באמת תפקיד שהוא סוחב את כל ההצגה על הכתפיים שלו, ואני לא יורד מהבמה לרגע, אין לי אפילו רגע ללכת לשתות מים או לעשות פיפי, אז זה אתגר מאוד מאוד גדול, גם פיזית פשוט, ומעבר לזה שההצגה היא פשוט מקסימה, מחזה מהמם ומקורי, זה כבר כיף נורא לעשות
מחזה מקורי. מה הסיפור ככה בשני משפטים?
הסיפור על אסירה משוחררת, בת 52, שמשתחררת מהכלא אחרי 12 שנה, ובכלא היא התחילה לעשות סטנדאפ, לאסירות בכלא, וגילתה את עצמה ככה זה, והיא חושבת שהעולם מחכה לה בחוץ, ולא רק הסטנדאפ, אלא עוד כל מיני דברים, אמא שלה ובן זוג שהיה לה, שמסתבר שהיא גם ישבה על פשע שהיא לא ביצעה, אנחנו מסתבר לנו אחרי זה, והיא מאוד אינטליגנטית וחכמה וכזה... והיא יוצאת לעולם, ומבינה לאט לאט בום בום בום, מקבלת את המכות של החיים, ואז היא מתחילה להבין שהיא בעצם רוצה לחזור לכלא, שבכלא שם טוב לה, והיא מנסה לחזור לכלא, ולא כל כך מצליחה, שאת זה אני לא אספר כל כך שמי שרוצה כמובן תבואו להצגה, אבל מתחיל איזשהו מסע שלה לחזור לכלא, שזה נורא מה שהדליק אותי בהצגה בהתחלה, שבעצם הקהל באיזשהו אופן ממש רוצה כבר שהיא תצליח לחזור לכלא, ובסוף יש לה איזושהי תובנה שאנחנו לא נספר פה, אבל זו הצגה שהיא גם מרגשת והיא מצחיקה מאוד, יש לה סצנות באמת פשוט קוראות, והיא משלבת גם את הסטנדאפ עם התיאטרון, שזה משהו קצת חדשני בקטע הזה, וגם את יודע, פעם ראשונה שאני עושה סטנדאפ לא בתור לירית, אלא בתור דמות,
כן.
שזה גם היה מאוד מאוד מאתגר בשבילי, כי זה אחר, וזהו, וכתבה את ההצגה חנית גולי, מחזאית שזה מחזה שני שלה שעולה והיא מוכשרת מאוד, ביים את ההצגה עידו רוזנברג, במאי פשוט קוסם, באמת קוסם, לקחת מחזה מקורי, שבאמת עד הרגע האחרון גם שדרגנו והוספנו ושינינו, וכל הזמן הוא בעבודה, זה לא שאתה מקבל מחזה מוכן.
כן.
אז זה חתיכת פרויקט, ובאמת הוא עשה שם דברים מופלאים, ומוזיקה מדהימה ושחקנים נהדרים, ענת וקסמן משחקת ודינה בליי ורם גואטה וחי מאור וטום זידנר ורדה, שאני לא אגיד את המשפחה שלה, כי אני לא זוכר אותו עכשיו, איך אומרים, מבטאים אותו, אבל מהממת.
קרומל.
כן, משהו כזה.
אוקיי, אז החופש של ג'קי.
חופש של ג'קי בבית לסין.
ואפרופו סטנדאפ, אז באמת... את עושה גם בין השאר סטנדאפ שלך.
נכון.
ואת עובדת שם כמו שאת אומרת, את חשופה נטו, לא מסתתרת מאחורי גברת בלום, לא מסתתרת מאחורי ג'קי.
נעמי כפית.
נעמי כפית. נכון. זה חוויה שהיא מפחידה אותך כל פעם מחדש?
בוודאי.
כן?
כל פעם מחדש אני משלשלת ביום שלפני, באותו יום כלומר. בטח, בטח. זה הדבר הכי מפחיד לעשות סטנדאפ. אין יותר מפחיד מזה בעולם כולו. באמת. וזה באמת, אני, קודם כל החשיפה, כי אני מדברת שם גם על החיים שלי ועל דברים אישיים ועל לאו דווקא הדברים הנחמדים והחמודים של החיים, ולפעמים אני נוגעת גם בעוד נושאים שהם כזה טיפה אולי שנויים במחלוקת פה ושם, וכן חשוב לי להגיד איזה אמת מסוימת, אז כן.
מאיפה זה נולד הרצון לעשות את זה?
אני חושבת שהרצון להגיד איזושהי אמת מסוימת על החיים, תמיד היה לי שם את זה. באיזשהו מקום, והוא באמת, באמת הרבה זמן זה היה כזה חבוי, ורציתי, זה היה חלום כזה שלא, לא יעזתי אפילו לגעת בו, עד שהסוכנת שלי יום אחד באה ואמרה לי, עכשיו את יושבת לכתוב, והתחלתי לשבת לכתוב, וגם כתיבה, זה היה דבר שמאוד הפחיד אותי, כן? איך להביא בכלל מרעיון מסוים, איך להביא את זה לכתב, ואיך להביא את זה לפאנץ', וזה היה נראה לי בלתי אפשרי.
אז נעזרת באנשים?
בטח.
אני שואל את זה שוב, לטובת מי שמאזין, שיש לו רעיון ולא יודע איך הוא הופך אותו למציאות, לא משנה מה החלום.
אני הייתי, זאת אומרת, זה היה לי ברור שאני לא יכולה לעשות את זה לבד. יש אנשים שכן. לי זה היה ברור שאני חייבת מישהו, איזשהו פידבק, וגם היה לי ברור שאם זה יהיה מישהו, אז זה יהיה אילן גנני, שהוא חבר שלי, שהיה חבר שלי לכיתה, הוא למד איתי בניסן, והוא גם חבר טוב, והוא גם איש מבריק בפני עצמו, וכותב מבריק בעיניי, ויש לנו בעיקר חיבור מאוד חזק בראש. אז אני הרגשתי שאני חייבת מישהו שיש לי איתו חיבור טוב, ומכיר אותי ממש לעומק, ואיתו זה קרה, והוא באמת כתב איתי את כל המופע שלי, והמשיך לכתוב איתי גם הלאה, עכשיו אנחנו עובדים על עוד שינויים בהופעה.
כן, זה גם ברשימה שמיד כן. נגיע לרשימת החלומות שלך, רק עוד שאלה אחת, לפני שנדבר על הרשימה המפוארת שלך, גברת בלום.
כן, גברת בלום.
מה זה הטירוף? את יכולה להסביר את הטירוף של הסדרה ושל גברת בלום?
אני לא, אני באמת ש... אני יכולה להסביר, כלומר, באמת, אני עומדת משתעה מול התופעה הזאת, אבל אני חושבת שיש לה הצדקה לאיזשהו מקום, כי באמת זו סדרה שהיא, קודם כל היא כתובה פשוט נהדר, לא רק הספרים של מאירה, שהם הבסיס לסדרה, אבל גם העיבוד שעשו לסדרה עצמה, שירי לידשא ורועי סגב, כמובן, הבמאי גם, הם גאונים בעיניי, והם באמת עשו שם עיבוד יפה, פשוט כתוב מצוין, לא יעזור. מעבר לזה שהיא שונה בנוף, היא סדרה שהיא לא קוראת כאן ועכשיו, בארץ פה, זה עם כל הדיבור הזה שלה, יאללה, ביי, כיף, כל זה, אין לה סלנג, והיא פיוטית, והיא סוג של אגדה, אני חושבת שזה הכוח שלה וזה מה שיפה, והיא כמו קסם, באמת, ושחקנים שמוכשרים, והכל חבר לו יחד ל...
כן, ממש, באמת, היסטריה שהרבה זמן לא...
הרבה זמן לא...
לא היה במחוזותינו, כמו שאומרים.
לחלוטין.
למען צופנו בטיק טוק, גברת בלום רוצה לומר משהו?
מה זה השטויות האלה, כמובן. מה זה השטויות האלה, טיק טוק?
תודה רבה לכם. את הפרק המלא תוכלו לצפות ביוטיוב ובערוץ 13, כמובן. אני עובר לרשימת החלומות שלך. את אדם של רשימות?
אני לא, למרות שתמיד אני אומרת לעצמי, אני צריכה, זה עוד אחד מהחלומות להיות יותר כזה מסודרת ולארגן את הדברים בחיים שלי, אז אני תמיד אומרת, זה טוב, זה טוב לעשות רשימה, אבל אני לא, בפועל, לא עושה, רק כזה למקולת.
כן, ואיך הייתה החוויה שביקשתי ממך כמו מכל אורח, לכתוב חלומות אישיים, מקצועיים, התנהגותיים,
נכון.
חברתיים, איך היה לך ככה לרגע לעצור ולצלול?
זה היה מדהים, כי ככל שהתחלתי לכתוב, הבנתי עוד כמה חלומות יש לי, וכמה אני לא הולכת להגשים אותם.
מה?
כדי,
לא,
או את רובם.
לא, לא אומרים כזה דבר פה בפודקאסט שלי, לא הולכת להגשים אותם?
לא, אתה יודע, זה כאילו, אני, כן, וגם לא ידעתי כמה חלומות יש לי באמת, אפילו קטנים כאלה של, אתה יודע, לצאול לעשות סקי.
כן.
נגיד. חלום, שעוד לא הגשמתי ואני יכולה להגשים, אבל לך תדע אם אני אגשים אותו או לא.
זה תלוי בך.
תלוי בי, נכון, בוודאי. נכון, נכון.
אז בוא נעבור, לא יודע אם נספיק להקיף את הכל, ניגע בדברים שאותי עניינו, כן. וגם ננסה לחשוב ביחד.
צריך לעשות בסדר עדיפויות, כי אתה אומר, תלוי בך, אז נכון, אבל את זה אני רוצה יותר, ואת זה יותר.
צריך זה,
בדיוק,
זה. צריך שום ציפי פינס,
נכון,
זה.
בדיוק, אז.
אוקיי, בוא נתחיל לעבור על חלק מהדברים, ננסה להבין מה עומד מאחוריהם, וגם איך מקשימים אותם, כי המטרה שלי, לירית, תקשים את הרשימה.
כן, אתה חושב, וואו, לוואי.
כן? לנסוע לטיול שורשים בקובה. איזה שורשים יש לך בקובה?
קודם כל, אמא שלי נולדה בקובה.
קובה.
אמא שלי נולדה בקובה. והיא גדלה שם עד גיל 14 כזה. ואני, אתה יודע, היא יכלה לספר לי גם המון דברים, המון חוויות, המון ריחות, קולות, צבעים. וזה בכלל מקום מאוד אקזוטי. וגם יש לי חברים שכן היו בקובה וסיפרו לי. וזה תמיד היה מין חלום כזה לנסוע עם אמא שלי, כמובן. והיא נפטרה לפני ש... הצלחנו להגשים את החלום הזה, אז אני ואח שלי כבר שנים אומרים, בוא ניסע, בוא ניסע, בוא ניסע, וזה עוד לא קרה. אבל אני מקווה שזה יקרה, כי זה חייב לקרות.
מה מעכב את זה?
זמן, בעיקר, פניות, זה לא מקום שאפשר לנסוע עליו כזה לשבוע, אתה יודע, אז...
דורש מאמץ.
דורש מאמץ, כן, זמן, כסף, כל מיני.
אוקיי, אז נגיד, אפשר לפתוח יומן ל-2025? לעוד שנה מהיום?
וואו, כאילו עם אח, אני צריכה, גם נורא בא לי לעשות את זה עם אח שלי, וזה כזה צריך להיות מתואם איתו.
אז דקה, יש לי את הטלפון.
לא יודע, דבר איתו.
לא, אבל ברצינות, מה...
אתה צודק, גם עם הילדים שלי, האמת, שבא לי לעשות את זה, אז אולי...
גם לשם?
2025? אוקיי,
בסדר. תראי, ברור לי ש...
אני גם נורא רוצה לנסוע לקובה לפני שזה... לפני שזה כבר לא יקובה. כן, אז וזה עדיין עכשיו עוד כזה רגע אחרון נראה לי, אז 25 קניתי.
ריאלי?
בסדר.
כן, אז אני רושם לדבר עם... לא, לדבר עם... איך אנחנו קוראים לאחיך?
אילאי.
עם אילאי, בסדר. נכון. אני אחר כך, אני רוצה לך סיכום.
בכיף, נתקשר אליי.
אפרופו ילדים, לנסוע להודו עם הילדים. ובכלל כתבת את האלה יותר עם הילדים.
נכון.
למה הודו? כי עם הילדים עדיף יורו דיזני, לא?
אז זהו, שדווקא הילדים שלי, אני חינכתי אותם על ברכי חופי סיני. באמת, מגיל אפס הם נוסעים איתי לסיני, ומאוד מאוד אוהבים את זה. זאת אומרת, אחד מהם, הקטן פחות אוהב ים, אבל אז לכן אני דווקא מרגישה שבשבילם, נגיד, מסע כזה של הודו, יכול להיות מדהים, וזה נראה לי משהו שנורא כיף לעשות עם הילדים שלך, ואני עוד לא הייתי בהודו. אז זה חלום שאני אומרת, אם אני בא לי להגשים אותו, דווקא עם הילדים.
הם יודעים על הרצון הזה?
כן, אני אומרת להם את זה מדי פעם.
והם זורמים?
אני חושבת שאם אני אגיד להם נוסעים להודו, הם לא יגידו לי לא. אני חושבת שיש מקומות שנגיד היה יותר מעניין אותם להיות, בן הגדול שלי יותר נגיד תן לו לונדון נגיד, או כאלה. אבל עדיין זה חלום, גם אם הוא לא...
למה? רגע, לא.
אני אגיד לך למה. לא, אני אגיד לך למה.
כי כאילו, את אומרת חלום ואתה צודק, גם אם זה לא יקרה, למה להיות סקפטית ביחד
לחלום? נכון, אתה צודק, כי אני לא, אני אגיד לך, אני לא בן אדם ש... אני בן אדם שמתלבט כל כך הרבה על דברים, כמה שזה נראה כאילו שלא. אבל קשה לי, כן, זה קשה לי להגשים את הדברים האלה.
גם על תפקידים את ככה, כשנגיד, זה לא שמגישים לך תפקידים על מגש, יש אודישנים.
בדיוק.
אבל נגיד שאת עוברת שלבים ומגיעה לתפקיד, אז את עדיין גם, רגע, אני אקח, אני לא אקח שיקולים, או שזה הקריירה, אז לוקחים.
לא, אני לא פחות סקפטית שם, פחות...
אז שזה מעניין, כי כאילו על תפקידים את מסתערת, ולראיה הגעת לאן שהגעת, ודווקא במקומות שהם... בעיניים, כמתבונן מהצד, אומר, מה הבעיה לסגור עם אילאי טיול...
נכון, טיול לקובה.
או להודו.
אתה צודק, אני שאלה טובה, אני לא יודעת.
מה שיקרה, תחשבי על זה.
אני אחשוב על זה, אני אחשוב על זה, אני באמת לא יודעת, זה שאלה טובה.
כי את יודעת, הילדים שלך תיכוניסטים,
נכון.
טיול לפני צבא זה קלאסי.
קלאסי.
2026, 2025 עם אילאי.
נכון.
2026 עם הילדים, סגרנו.
לגמרי.
בפינה, ויש עוד נסיעה אחת. שלא יודע, אני מוכן לבוא איתך, כי זה חלום גם שלי.
כן.
לנסוע למצרים, לפירמידות.
לגמרי. תראה, אני אגיד לך, אני המון שנים באמת נוסעת לסיני, וזה חלק מהחיים שלי, באמת. ואני גם טיילתי בסיני, גם בהר הגבוה, וכאילו, זאת אומרת, לא רק בחופים, ואני, כאילו, כל התרבות הזאת מאוד, אני אוהבת אותה, ואני תמיד, תמיד אומרת, יאללה, אז אנחנו כבר פה, בואו ניסע לקהיר, בואו ניסע ל... וזה גם, זה סוג של חלום, שעוד לא הגשמתי אותו, אבל הוא, אתה יודע, כל פעם זה כזה נופל לתקופה פוליטית פחות זה, ואז אני אומרת, עכשיו זה לא הזמן, עכשיו זה לא הזמן. אבל זה נראה לי חוויה מאוד גדולה. בכלל, אני אוהבת מאוד מדינות ערביות, זה כאילו דבר שמושך אותי.
באמת?
כן. אני לא יודעת, זה דבר שמושך אותי, ובגלל זה נורא בא לי כזה, כבר אני, הרבה פעמים, יאללה, שיהיה כבר שלום, שניסע ללבנון, שניסע לסוריה, זה מאוד מושך אותי הדבר הזה, טיילתי גם המון המון בטורקיה, כי שם לפחות אפשר לטייל, אבל שם זה קצת אחר בקטע הזה.
הייתי בירדן, ואגב, יש
ירדן גם הייתי, כן.
וואו, כמה מקומות מדהימים.
נכון, נכון, זה מדהים, וזה קרוב אלינו, וזה פה, וזה כאילו חלק, כאילו מה, זה תרבות שלנו פחות או יותר, רק שאנחנו כך רחוקים ממנה, ונורא בא לי יותר לראות אותה ולחוות אותה, ומצרים נראית לי חוויה, וקהיר נראה לי חוויה.
אני מוכן לבוא איתך, אם תרצי.
אז יאללה,
לא, רק הכרנו עכשיו, אבל 27, סבבה, רשמתי 27, בסדר, אנחנו סגורים.
בכיף.
אני עובר לחלומות אחרים, הזכרת את אימא שלך, כתבת לכתוב את הסרט על הסיפור של אימא שלי.
כן, טוב, זה, אני לא יודעת אם זה, היא קצרה היריעה עכשיו בשעה הזאת שאנחנו פה, אבל אימא שלי יש לה איזשהו סיפור חיים לאו דווקא פשוט, עם איזה סיפור כואב כזה, שאני לא אדבר עליו עכשיו, אבל...
למה לא?
כי לא.
אוקיי.
אבל כן, מאז שהיא נפטרה, יש לי איזה תסריט בראש, שאני כאילו, אני שוב, אני אומרת, אני נורא קשה לי, אני כאילו צריכה מישהו, תסריטאי, שאני אספר לו את הסיפור, והוא ילך לכתוב אותו.
אוקיי.
ואני, כי אני, זה גם עומס רגשי מבחינתי, לכתוב אותו בעצמי, זה נראה לי גדול עליי, אבל זה כאילו איזה דבר שיושב לי שנים כבר, ויש שם סיפור שהוא מצוין בעיניי. כאילו, לסרט. נגיד, אנשים אמרו לי, אז למה לא תעשי, תכתבי הצגה מזה, או תכתבי פה, אז לא, בראש שלי אני רואה את זה פיצ'ר, לגמרי. אבל אני צריכה את התסריטה, נכון, אז אם מישהו שומע, אז יש לי סיפור טוב.
היא כבר למדה איך לעבוד עם המצלמה ולבקש.
נכון, אני ראיתי שיש שם מצלמה.
אוקיי, אז אם יש תסריטאי.
אז אם יש תסריטאי טוב, שמחפש גם סיפור טוב, אז תקשר אליי.
תפנה אליי באינסטגרם, בטיקטוק, בפייסבוק. ואם זה, אגב, תסריטאי או תסריטאית מתחילים, גם אפשר לדבר?
כן, למרות שזה סיפור שהוא כל כך כאילו חשוב לי לבי, שאני כאילו מאוד, אני כאילו הרבה פעמים חושבת על מי. מי יכול, יש לי איזה כמה מחשבות בראש, אני עוד לא פניתי אליהם, אבל...
ולמה בעצם לא, כי את יודעת, בתוך התעשייה,
אתה צדק,
למה בידור, את מאוד מקושרת.
לכל החלומות שלי פה אין סיבה למה לא הגשמתי אותם, באמת אין שום סיבה ממש אמיתית נראית לעין, זה או אולי עצלנות אפילו.
כן?
לא נעים לומר.
את עצלנית?
אני לא, אני זהו, במובנים מסוימים אני לחלוטין לא עצלנית, אבל... הרבה פעמים בלהתחיל פרויקט חדש מאפס, אני כאילו צריכה, כמו עם הסטנדאפ, כאילו המון שנים לא עשיתי את זה עד שלא קיבלתי ממש איזו דחיפה כזה חזקה.
והאם את מאושרת מהסטנדאפ?
מאוד.
יפה, כלומר, תהיה מאוד מאושרת שתעמדי על במת, פרסי אופיר, תפקיד ראשי בסרט על אימא שלך, ושותפה בהפקה וביצירה.
נכון, אתה צודק. זה כאילו, אתה יודע, לפעמים, אני כזה אומרת, מה, אבל זה כזה גדול עליי, או... אבל אתה צודק, גם על הסטנדאפ אמרתי גדול עליי. אז...
ואני חושב שצריכה, אני אומר את זה גם לטובת המאזינים, לזכור את תחושת הניצחון של הסטנדאפ, ופשוט לשים את זה על הסרט.
אני אבוא אליך לטיפול פעם בשבוע.
מוזמנת באהבה גדולה.
אולי זה יעזור.
כן, לא, אבל אני לא עושה טיפולים, אבל...
נראה לי שאתה יכול.
אבל זה בדיוק הרעיון של הפודקאסט הזה. באמת... להראות לנו שהפתרונות הם מול העיניים שלנו, ואני חושב ששוב, אני לא חושב שיהיה תסריטאי או תסריטאית בישראל, כולל המאותרי פרסים והעסוקים ביותר, שלא ישמחו לכוס קפה איתך, כי בכל זאת את לירית בלבן, וגם גברת בלום.
אז אוקיי.
יכול גם להגיד להם בתור גברת בלום, הלו.
נכון, נתתי אותי אלה, תחיל לכתוב.
כן.
כן. יש מצב, אני אחשוב על זה. עכשיו אני, כן.
אז יש לי משימה עבורך לבית,
כן.
לעשות רשימה
של,
של שמות, okay. ולפנות אליהם.
אוקיי. Okay.
לפנות אליהם, כן.
אני אעשה את זה.
ואם את צריכה עזרה, אז תודעת.
אני אעשה.
דברי מי שצריך. לכתוב סדרה, זה גם חלום.
כן.
יש לך איזשהו...
כן, אז קודם כל יש לי סיגלית פוקס, חברתי הטובה, משכבר הימים שהיא גם שחקנית.
מאוד מוכשרת.
עצמה, מאוד.
כן.
אז... היא, למשל, יש לנו כבר כמה רעיונות לסדרה שאנחנו...
אני גם רואה סרטונים שלכם ברשתות.
של המאלתרות, נכון, יש לנו קבוצה שאנחנו עושות מופעי אלתור, אבל יש לנו, בעיקר לסיגלית יש רעיון לסדרה, רעיון מעולה, פשוט מעולה, ואני מודה שזה קצת אני, שוב, אני קשה לי... לארגן את עצמי, אותו דבר, אין לי, זה לא, קשה לי לארגן את עצמי ולשבת ואשכרה לעשות את זה, וזה אומר, אתה יודע, זה אומר להיפגש פעם בשבוע, זה אומר, ואז אני מתרגע, אבל את הפעם בשבוע הזאת, אני צריכה גם על הסטנדאפ, אני צריכה גם על זה, אני נכנס לחזרות פתאום, אז כל פעם יש איזה משהו. זה כל פעם לא בא בזמן.
כן. אבל את יודעת, אף פעם אין זמן, אבל אף פעם אין את הזמן המדויק לדברים. יש, ראיתי פעם בניו יורק כוס בחנות תיירים, שכתוב, לביונסה ולי יש את אותו הזמן, איך היא לעזר מספיקה את הכל. עכשיו, אז בשביל ביונסי יש את הפמליה שלה, אבל זה נכון, ואני חושב, שאחת הסיבות שאני קצת פחות משחק, יש כל מיני סיבות לזה, אבל אחת הסיבות שאמרתי, בא לי טקסטים שלי, בפה. אז נגיד, אם תתתי את הרשימה ואת כל ההרצאה שלי, שהיא סוג של מופע, ואת עם הסטנדאפ, אז אני חושב ש... בסדר, אז זכית בגברת בלום בתפקיד, ועוד תפקידים נפלאים, אבל יש משהו להגיד את המילים שלך.
שלי, נכון.
שאני חושב שזה צריך את המנוע שלך, להגיד, וואלה, כשיהיה לי את הסרט על אמא שלי, ואת הסדרה שלי, זה טקסטים שאני באמת יעמוד מאחוריהם.
אתה צודק. אני פשוט, את יודע, יכול להיות שעכשיו שאתה מדבר על זה, אז אני חושבת, זה כל כך דורש ממך, אני יודעת, מאנשים שכתבו את הסרטים, וכתבו סדרות, וכתבו סרטים, זה, וואו, זה כוחות על. נכון. זה באמת, זה כוחות על, שאני לפעמים אני אומרת, אני לא יודעת אם יש לי אותם. אני כאילו לא, לא יודעת אם אני, אם אני...
כי אתה בעצם, אני אסביר את זה גם למאזינים, זה לא רק לכתוב, זה לכתוב, ואז כמובן להתחיל לדפוק על הדלתות של כל הקרנות, וכל המפיקים, וכל הערוצים, שיגידו כן, וישימו כסף, ו...
וכמה לא אתה מקבל, והנה, אני ראיתי אפילו, אתה יודע, אני רואה את ליטל שוורץ, שהיא באמת בשבילי כמו, באמת מנטור בקטע הזה, היא באמת כתבה סדרה, והרבה פעמים, והיא קיבלה מלא 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 לא, לפני חברות, כאילו פה לא ופה לא ו... והיא לא ויתרה, ואני מסתכלת עליה, אני מסתכלת על אנשים כאלה בהערצה. אני פשוט אומץ. זה איזשהו אומץ של להגיד, אני, הדבר שיש לי להגיד הוא טוב, אני רוצה להגיד אותו. ובאמת, במובן הזה, בסטנדאפ, זה הפעם הראשונה שהצלחתי לעשות דבר כזה, ואולי באמת, זה יפתח עוד...
אני כעצה ידידותית, אני אומר, תנצלי את המומנטום, כי את על איזה גל עכשיו, יש לך, בכל קריירה יש תקופות של גלים.
זה הכי מפחיד אותי שאומרים לי דבר כזה, תנצלי את המומנטום. ישר אני אומרת, אתה יודע, כן, יש לי את ה... זה פחדים, זה פחדים כאילו ש...
הכל יושב על פחדים, את יודעת אגב שעשו מחקר, עשו המון מחקרים שקשורים למה מעכב אנשים להגשים חלומות, ויש המון המון מי שיגנבו לי את החלום שלי, שמישהו אני אשתף אותו בתסריט שלי, והוא יגנוב לי את זה, והיו מקרים כאלה, או את הפטנט שלי, אבל הדבר המשמעותי באחוזים הכי גבוהים, זה הפחד מהצלחה. זה הפחד מהצלחה.
אני מסכימה.
כי את יודעת, הנה, תחשבי, עשית המון המון דברים בקריירה שלך, נגיד לפני 15 שנה, שוב, מי שככה רואה טלוויזיה, רואה תיאטרון, אז מטבעי לכת, הכירו, ראו, מן הסתם, אני באמת עוקב אחריך המון המון שנים, אבל הצלחה גם מביאה איתה פתאום ביקורת, וחשיפה, ורכילות, ופפרצי, וזה לפעמים מפחיד.
מפחיד מאוד.
זאת אומרת, מה, אני אהיה יותר גדולה ממה שאני היום? לא בטוח שאני רוצה, כאילו...
נכון, אתה צודק לגמרי. ואני חושבת שזה באמת חלק מה... חלק גדול מהפחדים שלי בהרבה פעמים, זה כן, אני, יש בזה משהו שמעדיף אולי להישאר במקום שלי. אתה יודע, יש קטע שאני אומרת, עכשיו שאני חושבת על זה, בסוף ההופעה שלי של הסטנדאפ, שאני נגיד מופיעה באולם קטן, נגיד בצוותא 2 או מקומות יותר קטנים, אז אני תמיד בסוף ההופעה אומרת לאנשים, תקשיבו, אני באמת, אני מודה לכם שבאתם, אתם יודעים, אני מעדיפה כאילו את הקהל, אני מעדיפה את האולמות הקטנים, את המקומות, את הקשר עין הזה, את הבלתי אמצעי, אני לא בא לי עכשיו על האולמות הגדולים, על הכסף הגדול, על אלף איש צוחקים, זה חזק באוזניים, זה לא, זה בקיצור, אני מעדיפה גם להישאר עם מצב כלכלי כזה של 60,000 שקל מינוס בבנק, קבוע, לא משתנה, זה מחזיק אותי על הרגליים, זה, בקיצור, אם נהנתם, אל תספרו לאף אחד. אז כן, יש בזה גם אמת מסוימת. אתה, באיזשהו מקום, יש בזה נוחות להישאר
במקום.
קטן.
אבל את יודעת, וזה במקום הלכאורה בטוח, למה לכאורה? כי אני שומע את זה הרבה פעמים אנשים, נגיד בארגונים וחברות שאני מרצה, אז אומרים לי, תשמע, מה אני עכשיו צריך להיות מנהל אגף, או מנהל בכיר, טוב לי במקום הבטוח עכשיו, מה זה בטוח? זה בטוח לכאורה, כי מחר יפטרו אותך מהעבודה, יהיה קיצוצים. ואתה הפסדת את האפשרות קידום, את הטייטל, את השכר, את החוויה, זו אשליה.
זו שליה, וזה כמו שקשה לי נורא עם המרוץ הזה, כמו שאמרנו על האינסטגרם וכל זה, אם יש איזה מרוץ כזה, שאם אתה לא שם, אתה לא קיים, שכל הזמן כזה אומרים לי גם המנהלת שלי של הסטנדאפ, את חייבת לעלות עוד סרטונים, את חייבת זה, וזה קשה לי, זה כאילו, זה דורש ממני איזה מאמץ מסוים, שהוא לא בדיוק, זה כמו שאתה כותב תסריט, זה מאמץ שהוא לא בדיוק המקצוע שלך, כן. כאילו, זה לא בדיוק מה שאתה אמור לעשות.
כן.
אז הדבר הנוסף הזה, הוא נכון, הוא... לא יודעת, אין לי לזה...
אוקיי, אגב, מה הפסיכולוגית שלך אומרת על זה?
אז זהו, אז אני הפסקתי את הטיפול אחרי 20 ומשהו שנה רצוף, אחרי שהיא בנתה כבר את הווילה שלה, mm-hmm. ואני רואה שאני אין לי את הכסף לווילה, אז החלטתי להפסיק, אבל לא, אני צוחקת, אבל באמת אני המון שנים הייתי בטיפול. מה היא אומרת על זה? שאלה טובה, היא כבר לא אומרת.
התייאשה.
התייאשה. לא, תראה, במובנים מסוימים, אני כן לקחתי דברים ועשיתי אותם, באמת, הסטנדאפ בשבילי זה כן. באמת לא מובן
לא, מאליו. לא, ברור, אני חלילה שלא תצא, אני חושב שאת לא עושה, את עושה המון, אבל, אני אומר, את עושה המון ויש לך עוד שאת רוצה,
נכון.
ואני מאמין בך.
תודה.
אולי את צריכה את זה שמישהו יאמין בך יותר? יקשר לך כל יום?
לא, אבל אתה יודע מה אני כן צריכה? אני כן צריכה, אני מרגישה שאני כן בן אדם שצריך שידחפו אותו. כן. יכול להיות שיגיע רגע שאני לא אצטרך את זה, אבל אם הסוכנת שלי לא הייתה ממש דוחפת אותי חזק, לא הייתי עושה את ההופעה, אני חותמת לך על זה. אז כאילו בא לי, נגיד נורא בא לי כזה שמישהו יגיד לי, בואי, עכשיו, בואי, לא יודעת, כאילו, קחי את התסריטאי הזה, ותפגשי איתו.
אז היא, מי זאת? זאת איילה?
איילה.
איילה ברק.
נכון.
אז נגיד, איילה יודעת על הסרט של אמא שלך ועל הסדרה?
על הסדרה, אני חושבת שהיא יודעת, על הסרט, אני חושבת שהיא גם יודעת.
אולי את שווה לכם את השיחה,
נכון, צריכה להגיד לאיילה, דחפי.
בדיוק, תעזרי לי, תראי, אני הרבה פעמים אוהב לבקש עזרה, זה כל הרעיון של הרשימה, חלומות צריך לצעוק, לבקש עזרה מאנשים, זה גם, אנשים כל כך שמחים לעזור, באמת.
אני בטוחה.
ובואי, את יודעת, בסופו של דבר, לכל תסרטה יהיה את האינטרס, אם יש לך סיפור פצצה, יהיה לו את האינטרס, כי גם הוא מחפש עכשיו פרנסה, גם הוא מחפש את הפרויקט הבא שלו. אני חושב, טוב, מיצינו את הנקודה.
מיצינו את זה, אני אעשה את זה.
אני אתקשר לברר בשבוע הבא. כתף משחק במחזה של חנוך לוין, בסוגריים, כשחנוך מביים. תראי, אז אני רוצה ככה קצת...
חלום הזה כבר לא יכול להתגשם, אתה אומר?
לגבי חנוך מביים, לצערי לא, אבל לשחק במחזה של חנוך לוין, מה, למה?
למה? כי קודם כל הוא כמובן מחזאי שאני הרצתי מגיל 14, כן? שהתחלתי פשוט לקרוא מחזות שלו בגיל 14 בחוג תיאטרון, ושינה את עולמי, באמת שינה את חיי. היו לי עוד כמה, זאת אומרת, ומאז רק ראיתי, באמת, אין מה להרחיב על חנוך לוין, זה ברור, כן? אולי לדור הצעיר, שפחות יודע, אבל זה בהחלט גאונות שאין לתאר, ואני תמיד זה היה לי חלום לשחק בהצגות שלו, ובטח יש לי גם חברות ששיחקו, גם סיגלית, ששיחקה בהצגה שהוא בעצמו ביים, וכולם כל כך מעריצים אותו, גם כבמאי, לא רק כמחזאי וכותב, סופר ומשורר. אז... אבל הייתה לי חוויה אחת עם חנוך לוין, אני חייבת לספר על זה, אם כבר אנחנו
בבקשה.
פה.
בבקשה, החוויה של עירית עם חנוך לוין.
סוג של חלום שהתגשם, כן. כן? היה איזה עניין שהוא ביים את השכבה, שהייתה לו איזה עוזרת במאי, שהתלבטה אם היא יכולה לעשות את ההצגה או לא, זה עוזרת במאי שתמיד הייתה איתו כל השנים, והוא חיפש עוזרת במאי, כאילו לבדוק אופציה לעוזרת במאי, ואני אז בדיוק לא כל כך הייתה לי עבודה כשחקנית בדיוק, זה אז משהו קטן, ואז... דרך סיגלית, בקיצור, יום אחד טלפון, אני בבית, טלפון, שלום לירית, זה חנוך, איזה חנוך? חנוך לוין. שמעתי שאת פנויה לבדוק אופציה של להיות עוזרת במאי, בואי ניפגש. עכשיו אני כאילו לא יכולה לדבר איתו, אני רועדת כולי זה. בקיצור, נפגשנו בבית קפה, ישבנו בבית קפה תל אביבי, כארבע שעות בערך, אני לא מגזימה, ולא בגללי ארבע שעות, כאילו הוא ממש היה בינינו שיחה כאילו, עכשיו, שתבין, מבחינתי מדובר באלוהים, שבא לשתות איתי קפה. עכשיו, הוא מבחינתו היה הכי רצה לשמוע עליי, ולדבר, ופשוט, וישבנו שבאיזשהו רגע נקרענו מצחוק מאיזה משהו, אני לא זוכרת אפילו מה. ואני שואת, אנשים מסביב, אני צובט את עצמי כזה, אני אומרת, זה לא יכול להיות, אני פשוט ישבת בית קפה עם חנוך לוין, ואנחנו נקראים מצחוק ברגע זה, זה המציאות שקורית כרגע. ושעות של זה, והיה פשוט כיף אדיר, וגם... באמת, זה, הרגשתי שזה שנינו, היה חיבור טוב. ואז הוא התקשר אליי איזה כמה ימים אחרי זה, והוא אמר לי, תקשיבי, העוזרת במאי שלי הקבועה, בסוף כן יכולה לעשות את זה, אז אני ממשיך איתה כמובן, אבל אם זה לא היה, אז ברור שאתה היית עושה, וברור שזה וזה וזה, ואמרתי לו, לא משנה, רק הפגישה הזאת, זהו, אני יכולה למות אחרי זה, באמת. מבחינתי,
ואז זה
היה... הוא לא אז, אבל לא הרבה אחרי.
כן. אז וואו. וזה רגע.
לפחות זה רגע בחיים שלא ישכח.
ותגידי, אפרופו זה שיש לך רצון להופיע במחזה שלו, אז נגיד, את יודעת, את בתיאטרון, את מסתובבת במסדרונות התיאטרון.
נכון.
זורקת את ציפי פינס בבית ליסין, אם עושים חנוך לוין, אז קחי אותי בחשבון? אמרת לה את זה?
לא, לא אמרתי לה את זה. אבל בשביל זה יש את הפודקאסט הזה, ואולי
תשמע את זה. אני לא מצליח להבין.
אותך. אתה צודק.
לא, באמת.
נכון, אתה צודק, אני...
את יודעת, זה מזכיר לי שלפני הרבה הרבה מאות שנים, כשאני סיימתי לימודי משחק, מישהו שלמד מעליי שנה מעליי, התקבל לתיאטרון הקאמרי. להצגה של שייקספיר, תפקיד מאוד מאוד קטן. משפט, באמת משפט. מתוך 3 שעות. ואני בדיוק הייתי בשנה האחרונה של לימודי המשחק, ואמרתי לו, וואו, זה מדהים, וזה מדהים. והוא אומר לי, כן, אבל אני עוזב בעוד חודש. אמרתי לו, מה, למה? אמרתי, שמע, תפקיד קטן. הוא היה בבית ספר, הוא היה רגיל לתפקידים ראשיים. והיה לו משבר. 3 שעות מאחורי הקלעים, משפט אחד, והוא עזב. ואני אמרתי לו, אבל אתה מסתובב במסדרונות של הקאמרי. זה חלום של כל שחקן. אני אומר את אותו הדבר לך, את מסתובבת במסדרונות של בית לסין. תגידי לציפי פינס, קחי בחשבון, בחזה הבא של לוין, אני ממש אשמח.
אוקיי, אני אגיד.
את מסוגלת לזה?
לא יודעת. לא, כן, אני חושבת שכן. אני אנסה את זה.
כן.
אני אנסה את זה.
את ראויה. לא, את מרגישה שאת ראויה?
כן ולא, תלוי באיזה יום אני קמה. זה תמיד... תראה, למשל... באמת, גם נגיד שייקספיר לא יצא לי לעשות, כן? יצא לי לעשות בבית ספר, כמובן.
כתבת גם לשחק את מקבט, לא סתם.
נכון, בדיוק. אז כאילו, אם כבר, אז נגיד, זה באמת... חלום שלי, כי אני גם, אני זוכרת בבית ספר, בסטודיו בניסן, היינו עושים סצנות של מקבט וליידי מקבט, וכמובן אנשים, הבנות שיחקו את ליידי מקבט והגברים את מקבט, ופשוט כל כך קינאתי בבנים ששיחקו את מקבט, כאילו זה באמת דמות, וואו, ואני אומר, והיה איזה שיעור אחד שאמרתי למורה, למה תן לי לעשות מקבט, למה אני צריכה לעשות לכל ליידי מקבט, לא, בא לי לעשות מקבט. ואני באמת חושבת היום, תראה, עשתה נגיד אורנה פורט, נכון?
את המלך ליר. ועכשיו דודינה, יבגינה דודינה, את ריצ'רד השלישי בגשר.
אז למה שאני לא אעשה מקבט?
והנה שוב, אני אתן לך קצה חוץ. אופה. את בבית לסין. בבית לסין יש בימאי מאוד מאוד מוערך, שעושה, עכשיו עשה את מגי הזרזר, את...
נכון, שרמן, יאיר שרמן.
נכון, יאיר שרמן. והוא עשה את המלט. הוא אוהב לעשות כל מיני דברים מאוד ניסיוניים, נקרא לזה, ואחרים.
וואו. הבאת לי פה רעיון.
יאיר שרמן.
אתה חושב שאם אני אגיד לו, בוא ננסה ניסיון כזה, אני אעשה את מקבט, וזה וואו, חלום.
למה לא?
נגיד גברת בלום, היא לא קצת מקבט?
היא לחלוטין. אגב, גברת בלום היא לגמרי אלמודובר. כי רשם פה אלמודובר.
גם, נכון.
מה, היית רוצה להיות בסרט שלו?
קודם כל, המשפחה שלי היא דוברת ספרדית, וזה וזה, אז זה כזה אצלנו במשפחה, מאוד מעריצים את אלמודובר, וזה וזה. ואני ראיתי מלא סרטים שלו, ואני כמובן, חוץ מזה שעכשיו הבנתי שהוא כזה אוכר ישראל, אז...
אני ראיינתי אותו לפני כמה שנים.
באמת?
כן, והוא היה חוויה מדהימה. כאן, הוא
וואו.
יצא עם הסרט משהו, האור בחייה, לא יודע, זה סרט כן, כזה, עימה קצת.
נכון.
עם, והוא היה מרתק.
וואו.
מרתק, וגם אם הוא מוכר ישראל, אז מה?
לא, לא.
זו לא סיבה לא להופיע בסרט שלו.
ברור, ברור שלא. אז הרבה פעמים, נגיד, ממש אבא שלי אמר לי, בואי, נשלח לו זה ונשלח לו. נכון?
אבא שלך צודק.
אבא שלי צודק.
אני רוצה שאבא שלך יתקשר אליי.
אבל כאילו זה נראה לי, נראה לך כמה שחקניות יש לו בספרד כאלה, זה מה הוא צריך לקחת עכשיו שחקנית מישראל, שגם הספרדית לא שגורה בפייה.
לא יודע.
למה?
אולי עכשיו הוא עושה סרט ויש שם איזה מישהי זרה שבתוך, אני לא יודע, אבל זה בדיוק העניין עם לזרוע זרעים.
אפילו שאוריל אין לי.
מה יהיה? שאוריל זה מי שלא יודע, זה הסרטון הזה של השחקנים עם כל המיטב הקטעים שלהם.
אז אפילו אין לי מה לשלוח לו.
אבל תראי, אבל אני רוצה להגיד לך, ושוב גם למאזינים, כי אני מנצל אותך בשביל המאזינים בתכלס, שהם ילמדו. זה באמת לזרוע זרעים, כי יכול להיות שאת תלכי, אני חוזר רגע למקבט, ליאיר שרמן, ותגיד את שמה, אני ממש אוהבת את מה שאתה עושה. אני רק זורעת זרע, שאם יום אחד תחשוב על מקבט, ואם יום אחד תחשוב על ליהוק נשי, אני רק זורעת זרע.
אוקיי.
Okay. זה לא מחייב אותך.
אגיד.
זה לא מחייב אותך לשום דבר.
מה? קניתי, את זה אני הולך להגיד לו.
יופי.
יאללה.
אני גאה בך. אני תודה. שמח. כתבת
אני
ככה.
אני גם אסמס לך אחרי זה.
ברור. כן. תסמסים.
ברור.
אנחנו ככה מתקרבים לסיום. כן. אני רוצה להגיד כמה דברים. כתבת להיות יותר שלווה ושלמה. מה זה אומר?
טוב, תודה. זה כזה גדול.
נכון.
אבל שלווה, כן, אני מרגישה ש... יש בי משהו לא רגוע הרבה פעמים, לא מצליח כזה לנשום ולקבל באמת את הדברים.
ליהנות?
ליהנות עד הסוף. באמת, אני חושבת שבאמת, אולי בגלל זה אני כל כך אוהבת את סיני, כי רק שם אני מרגישה שאני באמת יכולה לעשות מין קאט כזה מוחלט ושלם, ושם להיות גם שלמה עם זה, כי מותר לי. אבל כל עוד אני פה בחיים, בעבודה, בילדים, בזה, אני הרבה פעמים מרגישה שאני לא יכולה לנוח, שאין לי את הזכות לנוח, אין לי את הרשות לנוח. זה מין, אני יודעת, זה משהו... אז נגיד, אולי מדיטציה תעזור לי, אני יודעת את זה, אני גם את זה אני לא עושה, אבל...
אני מוסיף לרשימה, מדיטציה.
נכון, אבל זה דבר שאני... אבל אני חושבת שיש לי גם פחד מלהיות רגועה ושלווה, שאני חושבת שיש לזה משהו שהוא... התזזיתיות הזאת, או החוסר רוגע, הם גם מפעילים אותי באיזשהו מקום, אז אני פוחדת שאם אני אהיה רגועה, אז עכשיו אני אהיה... אז זה כמו מוות, אתה מבין?
אבל אתה יודע, זה מזכיר לי את הפחד שלי, הובחנתי עם הפרעות קשב וריכוז באופן לא מפתיע לפני 3-4 שנים, ואני אמרתי, אני לא אקח ריטלין, כי אני, זה גם, זה זיתיות האנרגיה שלי וזה, לקחתי כמה פעמים, זה וואו, זה וואו, אני אגב לא לוקח את זה, אני חושב שלקחתי 7 פעמים, כן, אגב גם פעם טל פרידמן סיפר לי, שהוא עבד על מופע הסטנדאפ שלו, שהוא גם לקח כדור, ומהר מאוד הוא הפסיק, הוא פחד שזה, ילך לו האנרגיה הזאת שיש.
בדיוק, אז זה מפחיד לאבד איזה משהו, שאתה כל כך מזוהה איתו עם עצמך. לאבד איזה משהו אצלי, שפתאום אני אהיה בן אדם כזה עכשיו רגוע ושלב.
לא, את לא תהיי, כי גם אם עכשיו תקחי, את יודעת, 3 רטלים במקביל, את לא תהיי כזאת, כי יש פח משהו מבעבע, אבל אני חושב ש... אתה יצא לי עכשיו ספר שנקרא הפריצה, ואני אומר, כל אדם זקוק לקביים, דמיוניות. זה יכול להיות רטלין, זה יכול להיות עוזר אישי, זה יכול להיות פסיכולוג, זה יכול להיות NLP,
לגמרי.
מדיטציה, כאילו תמצאי את הקביים שלך.
כן.
שיעזרו סכימה. לך לנוע בעולם יותר, יותר בקלות ויותר בשלווה. וזה. יש עוד משהו מעניין, לדעת להתמודד עם ביורוקרטיה.
וואו.
לשנות משהו בהקשר הזה.
זה מכה קשה, אני באמת, אני חושבת, אני גם מדברת על זה בהופעת סטנדאפ שלי, אני חושבת שיש, אני באמת יש לי הפרעה, בקטע, אני חושבת שיש הפרעה, אולי באמת שיגלו אותה יום אחד, אני אומרת, אולי זה יהיה לשמי כמו שיש OCD, אז יש LBTD, זה לירית בלבן טכנולוג'י דיסאורדר, זה כאילו באמת, אני יש לי הפרעה, בקטע הטכנולוגי והבירוקרטי, אני אולי זה, אני כאילו אומרת, הלוואי ויאבחנו את זה פעם אחת כהפרעה מוגדרת, כי אני בטוחה שזה הפרעה, זה לא יכול להיות. אימה, באמת, אני לא מסתדרת עם זה, לא מסתדרת עם, הנה, עכשיו, בדרך לפה הייתי צריכה למלא טופס, הזמנת עבודה, אוקיי? אז איך לעשות את זה? ואין לי, ואין לי מה אני מדפסת, איך אני צריכה לחתום דיגיטלי, וכל הדברים האלה, זה, יו, זה... קשה לי, אני כאילו ממש קשה לי עם הדבר הזה, אני לא יודעת
להסביר. מה עם אאוטסורסינג? את יודעת שיש מלא נשים וגברים שנותנים שירות מיקור חוץ,
אני אגיד לך הרבה פעמים, נגיד אני קולטת שנגיד חברה, סתם מסבירה לי איזה משהו, נגיד איך לעשות משהו, ואז למחרת אני שוכחת. אז נגיד אפילו המנהלת, זה שלי אמרה לי, על אינסטגרם, אמרה לי, עכשיו את עושה ככה, ואת לוחצת פה, ואת עושה שר לקישור פה וזה, אז גם הייתי צריכה לרשום את הכל וזה וזה, ויום אחד הלך לי, הלכה לי, איבדתי את הרשימה, אני לא יודעת לעשות, כאילו...
שזה אגב באמת סעיף להבין באינסטגרם. אינסטגרם
וטיקטוק גם? כן, זה באותו משפחה, אותה משפחה.
אם עכשיו נגיד צופה בנו איזה נער, נערה, חמודים.
שרוצים לעזור.
לעזור, לבלות איתך
קצת.
בתשלום.
בתשלום.
כאילו נגיד איזה 10 שיעורים פרטיים ולסייע.
וואו, בבקשה, אולי משהו טוב יצא מהזה, אני ממש ממש אשמח.
מה זה משהו טוב יצא? קודם כל סגרנו לך תפקיד.
לגמרי.
מקבט בבית לסין. סגרנו לך קובה. סגרנו לך, עוד אני נוסע איתך למצרים. מופע סטנדאפ חדש, כאילו סרט, תסריטאים מצאנו, כאילו,
הכל
יותר שלווה, כן, יותר שלך. אז עזרנו בהכל. לקרוא ספרים.
כן.
מה?
וואו, אני באיזשהו שלב, בשנים האחרונות, אני מצליחה שוב, אני מצליחה לקרוא רק כשאני בחופשה. אני לא מצליחה לקחת ספר וממש בבית לשקוע בספר, קשה לי, והייתי קוראת הרבה.
קשה אגב לכולם, זאת אומרת, גם...
נכון, האינסטגרם הזה, אתה נסחף לתוך הטיק טוק, אינסטגרם, פייסבוק, ואתה אומר, טוב, אז זה נורא.
אז אני קניתי משהו נורא חמוד בלונדון, בנסיעה האחרונה שלי, מין שעון, הוא סימניה כזה, הוא ממש דק, וזה שעון עצר, ל-10 דקות. ואתה פשוט מפעיל אותו ואתה קורא 10 דקות.
אבל אני יכולה גם בטלפון להפעיל את...
לא משנה, סתם, זה גימיק פסיכולוגי.
אוקיי.
אצלי זה נורא עובד, אז אתה שם את השעון הזה, ואתה רואה את זה מול העיניים, ויש לך 10 דקות, אומר, וואלה, 10 דקות, ואתה קורא.
10 דקות לקרוא.
כן.
רעיון טוב.
אז למשל הדבר הזה, ואת יודעת, אם...
יש לי כזה ערימת ספרים ליד המיטה, שמחכה.
אפרופו ספרים
וערימה, אני
אביא לך את הרשימה.
וואו.
וגם את שנת המתנות.
מה, שנותן לי את זה?
ברור, שתקראת אותך לקרוא, והפריצה, וגם עד הדימה האחרונה.
וואו, מדהים, איזה מדהים שאתה פשוט כתבת כל כך הרבה ספרים.
בסדר, אבל אני פשוט רוצה לעודד אותך לקרוא.
הארצה. אני, וואו, אני... לחלוטין. ממש מרגש אותי עכשיו שנתת לי את הספרים האלה.
וגם תסעי ליותר חופשות קצרות.
נכון.
אם זה המקום שלך
נכון, לקרוא. לקרוא.
אני גיליתי שאני קורא בטיסות.
וואלה.
תראי כמו כולם, זאת אומרת, באמת אנחנו
נכון,
חיים
בעולם. נכון, פתאום אין טלפון, פשוט
כן,
אין טלפון.
אז לכן, יש לי תירוץ, אני טס המון.
נכון, ו- צודק, בשביל לקרוא.
צילי לחופשות.
וואו, עכשיו שיש לי את זה, בטח.
אז תראי, לסיכום, מהשיחה שלנו, מה את לוקחת ומה את הולכת לעשות?
וואו. קודם כל, אני מקווה שאני... שזה עוד יעדהד ואני אעשה חלק מהדברים, אני אתחיל לקדם. אני אדבר עם איילה על, על התסריטאי. אני אדבר עם יאיר שרמן על מקבט.
כן.
אני...
את תזרקי לציפי פינס משהו לכן יוכל להבין גם.
אני אזרוק לה.
שלחים זה קצת?
יותר קשה, אבל אני אזרוק
אוקיי.
לה.
אוקיי. לא יודע, אז אולי עם בימאים, עוזרי בימאי...
נכון, דרך מישהו
כן,
אולי.
כן, תעבירי מסרים.
אוקיי. אני אתחיל לעבוד גם על העניין הזה של הודו. עם הילדים, אני, זה ממש, כן, כי הבן שלי כבר עוד שנה, זהו.
כן, yes. פשוט לנעוץ ביומן, את יודעת, תאמיני לי, כולם יחכו לך, התיאטרון יחכה לך,
נכון.
הטלוויזיה יחכו לך, אילוץ,
נכון,
אילוץ,
אילוץ,
זה הכל.
אילוץ, אילוץ. הנה, הבן שלי עכשיו אני נסעתי איתו לכבוד הבר מצווה לברצלונה, ונתתי אילוץ איזה חצי שנה מראש, ווואלה, אנחנו נוסעים.
יפה. לירית, אני רוצה להגיד לך תודה רבה שבאת.
תודה לך, ממש.
היה לי כיף איתך, מאוד.
אני לא יודעת אם זה, זה כאילו עכשיו רק עורר אצלי את כל הדברים האלה, ואני אומרת, אוקיי, טוב, בסדר, אני אעשה.
תלכי ותדברי על זה בבית, תתקשרי למירה ברנע גולדברג, ותוכלו לשוחח, בוגרת המעבדה להגשמת חלומות, תוכלו להחליף רשמים.
מירה באמת מגשימה את החלומות שלה.
לחלוטין, לחלוטין. אני רוצה לאחל לך המון המון בהצלחה, אני באמת עוקב אחריך המון המון שנים, ואני חושב שאת שחקנית מדהימה, ועושה לי רושם גם בן אדם מתוק. אז תודה לך, ותודה לכם שהאזנתם וצפיתם, ואם אהבתם, הפיצו את הפרק הזה הלאה, דרגו אותו, ניתן להאזין בו כמובן לספוטיפיי, אפל, גוגל ויוטיוב לצפות בו, וגם בערוץ 13. תודה רבה ולהתראות.
עוד יותר, יוצרי התוכן של ישראל. הוקלט באולפני אודיו, המשווקת את ספוטיפיי בישראל. אודיו.